ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מסוף דף זין עמוד א', כלומר יותר מחצי עמוד, שם נקודת ההתחלה. אתם יכולים לראות מיד בתוך הגמרות המסומנות שלנו, הש"ס עוזר, צורה נדירה, אנחנו קוראים לזה קופסת אש, סביב הביטוי בהמתן של צדיקים. בשוליים כתבנו הנושא עד סוף עמוד ב', אז אנחנו בעצם נתמקד בדבר אחד ממשך כל השיעור שלנו היום, מסעו של רבי פנחס בן יאיר וחמורו ופגישתו עם רבי בביתו של רבי. אנחנו הזכרנו לא מעט בדפים הקודמים הרעיון שהקדוש ברוך הוא לא יביא תקלה על ידי צדיק, וטען השתה בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכן. אז הגמרא כאן רוצה לדעת יותר מה השורש לרעיון הזה עם בהמתן של צדיקים. אנחנו מציינים, יש לנו נקודה ארוכה, את הנון שאתם רואים בצד הגמרא, והפס המקווקו, הפס האנכי הזה מקווקו, זה ממשיך עד סוף עמוד ב', זה רק מראה שכל הגמרא היא בעצם נקודה אחת. זה עניינו של רבי פנחס בן יאיר, והוא ממשיך עד סוף עמוד ב'. הגמרא, מהי בהמתן של צדיקים? כפי שהזכרנו שאפילו עליהם הקדוש ברוך הוא לא ייתן להם להיכשל. דרבי פנחס בן יאיר, אבי כעזיל פדיון שבויים. הוא היה בדרך לקיים את המצווה החשובה הזאת של פדיון שבויים, פגע בגיני נערה. בדרך הוא הגיע לנהר, נהר גיני. אמר לי, גיני, חלוק לי מימך ועבור בך. הוא ביקש שהנהר יתחלק, כמו שראינו בקריאת ים סוף, שהים יתחלק ואפשר למשה רבנו ו600,000 רגלים לעבור בים. אמר לי, השר הממונה על המים, נקרא לפה הנהר, ענה לו, רשי כותב, סליחה, תוצרות שתי שורות מסוף עמוד, שם השר של ים ישיב לו. אז אנחנו נגיד פה, הנהר ענה לו, אמר לי, אתה הולך לעשות רצון קונך, ואני הולך לעשות רצון קוני. עצם זה שאני זורם בערוץ הנהר, זה רצון השם. אתה ספק עושה, ספק יתר עושה, אתה הולך לפדות שבויים, אולי לא תצליח. אני ודאי עושה, אני זורם, וזה בוודאי רצון השם. ומה אתה מבקש ממני, שאני בוודאי מקיים רצון השם, להפסיק כדי לאפשר לך לעבור? אמר לי, רבי פנחס עונה לו, אם אי אתה חולק, גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. חלק לי. וזה עזר. אבי ההוא גברה דאבי דריכיתי לפסחה. היה עוד בן אדם שם שהיה נושא חיטים לקראת מצות של חג הפסח. אמר לי, חלוק לי נמי, להי, תבמצווה עוסיק. ורשי מוסיף פה שתי שורות מתחת לגמרא, תבמצווה עוסיק, תכתיב, בספר שמות, פרק י"ב, פסוק י"ז, כתוב, ושמרתם את המצות. תמתחילת תחינה והרקדה באי השימור לשם מצה. אז הבן אדם הזה הוא כעת עסוק בהכנת המצות. במובן הזה צריך לשמוע עליהם, צריך לשמוע על החומר הגולמי. חלק לי, ממשיכים בגמרא, הנהר חלק גם לו. הוי הותיה דלווה בהדיו, היה ערבי, שהוא היה סוחר ערבי, התחבר איתם בדרך. אמר לה, חלוק לינמי, להי, דלו למה, שאנשים לא יגידו, כך עושים לבני לוויה. שככה יהודים מתנהגים עם אלו שמלווים אותם. חלק לי, זה גרם לכך שהנהר חלק גם לאותו סוחר ערבי. אמר יוסף, כמה נפש גברה ממשה ושיטין רבן, כמה גדול האדם הזה, הוא מתייחס לרבי פנחס בן יאיר, כמה גדול הוא יותר ממשה ושישים ריבו, דילו אתם חדזים, נברך התלת הזמנים. אצל משה רבנו היה חלוקה פעם אחת, וכאן הנהר חלקה את מימיה שלוש פעמים. הגמרא אומר זה לא, אי אפשר להביא הוכחה כזאת, ודילמה החנמי חד הזמנים. אולי פה זה בעצם היה חלוקה בפעם אחת. רש"י מסביר דילמה אחי נמי חד הזמנה, אלא מתיירי היה שלו יחזו המים וישטפו השניים והם מדבר עליהם שימתים להם הנהר. ולכן בפועל במציאות היה רק חלוקה פעם אחת. ההפסקות שראינו למעלה בדיבור זה היה אך ורק בדיבור, כי הכל התרחש באותה חלוקה בזמן שרבי פנחס בן יאיר כבר הצליח לחלק את המים בהתחלה. אז הגמרא אומרת, בסדר, אז לא, אל תגידו שהוא גדול ממשה רבנו ושיש מאות אלף, אלא כמשה ושיטין רבן. בכל אופן, זה דבר ענק פה, שיש פה יהודי אחד, רב פנחס בן יאיר, שהוא הצליח לנס, הצליח לקבל נס כמו משה רבנו והרבה הרבה יותר אנשים שהיו איתו. הגמרא ממשיכה, איקלה להוא ושפיזה. פנחס בן יאיר הגיע לאיזו תחנת נוח או מלון בדרך, רמו לישרי לחמרי ושמו שעורים אחר בהמה, שמו שעורים לחמור, לא אחר, ואותו חמור לא אחר. חבטינו, רש"י כותב, חבטינו בנפה, חבטינו לנקותם. עשו פעולה לנקות את הסורים מלכלוכים. אגב, מובא במקום אחר שחמור בניגוד לשור, חמור הוא נקרא לזה מדגדג או דייקן או מפונק, הוא לא יאכל דברים מלוכחים. אז אולי בגלל זה הוא לא אכל שלא היה מספיק נקי. אז מה? נקינו. אז אחרי שהעבירו אותם בנפה לנקותם, עדיין החמור לא אכל, ואז מה? נקינו. הם הסירו את האבנים באופן ידני. לא אכל. גם זה לא עזר. אמרנו, דילמה לא מעשרן. אז רבי פנחס אומר, אולי לא הסרתם את הסורים. עשרינו ואכל. אמר, ענייה זו על החמור מסכנה, הולכת לעשות רצון קונה, ואתם מאכילים אותה תבלים? ניסיתם להאכיל את החמור המסכן דבר שלא הפרישו ממנו את המעשרות? זה נקרא תבל. זה אסור לה באכילה. שואלת הגמרא, מי מחייב, האם מאכל בהמה שנקנית מעם ארץ חייב בכלל? מה שאנחנו קוראים גזרת דמאי, החיוב להפריש תרומות ומעשרות ממה שאתה קונה מעם ארץ. אני אומר תרומות ומעשרות ביחד כי ככה זה נהוג לומר, אבל אם מדייקים יותר, אז בעצם זה מעשרות ותרומת מעשר, כן, זה צריכים לדאוג לכך במה שאתה קונה רוכש מעמי הארץ, שהם לא מקפידים, חלק מהם לא מקפידים על כך. אבל אנחנו מדברים כעת על מאכל בהמה. והתנן, והגמרא ממשיכה עם הקושה, הלוקח לזרע ולבהמה, וקמח לאורות, ושמן לנר, ושמן לסוך בו את הכלים, פטור מהדמי. אז מה כל העסק פה עם זה שניסו להכיל את הבימה, דבר שלא מתוקן, לא מאוסר? לא צריך. הגמרא עונה, הטעם, היתמר עלם, רבי יוחנן, לא שנו, מה שקראנו מקודם, הפטור מהדמי, אלא שלקחן מתחילה לבימה. זאת אומרת, תבואה שלקחת מראש לשם אכילת בהמה, אבל לכאן מתחילה לאדם ונמלח עליהם ושינו דעתם לבהמה, חייב לעשר. והתניה כאן סיוע בניחותה, הלוקח פירות מן השוק לאכילה ונמלח עליהם, שינית את דעתך לבהמה, הרי זה לא ייתן לא לפני בהמתו ולא לפני בהמת חברו, אלא אם כן עשר. ובסיפור שלנו אותם סורים באמת נלקחו מקודם לאכילת בני אדם. שמע רבי כבר רבי לנשיא, הוא שמע שרבי פנחס בא, נפק להפה, הוא יצא לקראתו, אמר לי רבי, הציע רצונך סוד אצלי, אולי תרצה לאכול אצלי? אמר לו, אין. צהבו פניו של רבי, ורבי קרן משמחה. רש"י כותב, צהבו פניו, שמח מפני שלא היה רבי פנחס רגיל להנות משל אחרים כדלקמן. והנה הוא מוכן לבוא אצלי. נמשיך בגמרא, אמר לו, כאן יש לנו מספר שורות שהם דבריו של רבי פנחס. אז אמר לו, מאחר שרבי כל כך שמח, רבי פנחס מגיב, הוא אומר, כמדומרת שמודר הנה מישראל אני, שאני לא רוצה להנות מאף אחד ורק אצלך, ופתאום זה הסיבה שאתה כל כך שמח? זה לא נכון, ישראל קדושים הם, וכוונה ראויים להנות מהם, אבל יש רוצה ואין לו. יש אנשים שמאוד רוצים להנות, הם אנשים נדיבים, אבל מה, הם עניים, אין להם את האפשרות. ויש שיש לו ואינו רוצה. יש ההפך, גם אנשים שהם עמידים, יש להם יכולות להעניק טובות לאחרים והם לא רוצים. וכתיב, אל תלחם את לחם רעין ואל תתאב למת עמותיו, כי כמו שעון בנפשו כן הוא אכול ושתה יאמר לך וליבו בעל עמך. אז משתי הקבוצות האלו, כמובן מי שרוצה אבל אין לו, אני לא אקח אם אין לו מספיק לבני ביתו, ומי שיש לו ואינו רוצה, הנה יש שלב, יש אל תלחם את לחם רעין. ואתה, שאני הסכמתי לאכול אצלך, רוצה ויש לך, מיד מי אהשת? אבל ממשיך רבי פנחס בן יאיר ואומר, אבל עכשיו מסר איבנה, אני צריך למהר, דבמילתא דמצווה קטרחנה, אני עסוק כעת במעשה מצווה פדיון שבויים, כי הדרנה עתינה היילנה לגבך. כשאני אחזור מזה, אני אחזור מפדיון השבויים, אני אעבור, אני אעלה אליך. כי אתה, כשהוא חזר, כשהוא בא, התרמי על, יצא כך שהוא על, הוא נכנס, והוא פיתחה דאבקיימן בי קודניתה חברתה. דווקא באותו פתח שעמדו שם פרידות שהיו בבעלותו של רבי, פרידות לבנות. אמר רבי פנחס, אמר מלאך המוות בביתו של זה ואני אסעוד אצלו? קרא לאותם פרידות מלאך המוות. רש"י כותב שמכה ושוב אין המכה חיה. המכה שאדם תקבל, שאדם יקבל מאותם פרידות, זה מכה שישאר, הוא לא מתרפא. נמשיך בגמרא, שמע רבי, נפק לפה. רבי שמע, יצא לקראתו, והגמרא פה מקצרת, אז הוא הסביר לו, מה אתה עושה עם החיות המסכנות האלו? אמלא, אז רבי אומר, מזוונין עליו. אני אמכור אותם. אמלא, מה אתה, תמכור למישהו אחר לפני עיוור, לא תיתן בשום, מה אתה מעביר פשוט את המסכן הזה למישהו אחר, ואז הוא יהיה חייב. ויש הלכה, לפני עיוור, לא תיתן בשום, תכשיל למישהו אחר בזה שאתה תמכור לו את החיות האלו. אז מה רבי אומר? מפקרן עליו. אז אני אפקיר אותם. עונה רבי פינקלוס, מפשיט את זה, אתה רק, בזה אתה רק מרבה נזקים, אתה תפקיר אותם, אז הם, לא יהיה עליהם שום שמירה. רשי כותב, זה מתוך שלא יהיו נשמרות, ירבו נזקיהן. אז רבי מציע, עקרנה להו. רשי כותב, עקרנה שלא יוכלו לבעית, ובל תשחית לקה, שיעויות לדישה. רשי ממשיך ואומר, אקרנה מנשר פרסותיהן, ועדיין הם יכולים ללך. אז זה מה שהוא מציע. אז זה רבי פינחס אומר, אני לא מקבל את זה, איקה צער בעלי חיים. הצער רביעית, קטיל נלו, אני ארוג אותם. אז זה הוא עונה, איקה בל תשחית, הרי בהמות האלו הן ראויות למלאכה, כפי שאמרנו מקודם, כמו שרשי הסביר מקודם. מה סתם, תהרוג אותם? הווקה מבטש בטובה. הרבי הפציר בו הרבה, גבה תורה בעיניו. משהו ציורי פה, עם כל הלחץ הזה, וזה הלה אפר, ונוצר תורה, הר, מפריד, מבדיל ביניהם. בחר רבי ואמר, מה בחייהם כך? במיטתן על אחת, כמה וכמה. רשי אומר, בחייהם של צדיקים כך, נותן לגש ברוך הוא ליבו על תאוותם שלא להעביר דתם, שגרם הדבר שנכנס בפתח הפרידות, שיפרוש ולא יבוא על דעתו הראשונה. שאין דרכו לסעוד משל אחרים. בסימונים שלנו אתם יכולים לראות קטע בסוגריים, ויש לנו כוכבית, וכתבנו בשוליים סיום מה שקשור לרבי פנחס בן יאיר מופיע אחרי הסוגריים. אז אם אנחנו נדלג לשתי שורות מסוף העמוד, כתוב, אמרו עליו הרבי פנחס בן יאיר, מימיו לא בצר על פרוסה שאינה שלו. בצר, רשי כותב, ברכת המוציא, שלא רצה לאכול כזית משל אחרים. והגמרא מסיימת את העמוד ואומרת, ומיום שעמד על דעתו, לא נהנה מסעודת אביו. זה לגבי רבי פנחס בן יאיר, ובכך מובן, כל ההשגחה והשתלשלות הדברים, כפי שרשי אמר בהסבר, שהקדוש ברוך הוא נותן דעתו למלות רצונותם של הצדיקים. ובעצם רבי פנחס בן יאיר הוא היה כזה שלא היה דרכו לסעוד משל אחרים. הזכרנו בגמרא לפני הסוגריים, רבי התרגש, הוא אומר, ומה בחיים כך, במיטתן על אחת כמה וכמה. עכשיו ההסביר למשפט הזה, דיאמר רבי רב חמה בר חנינה, אנחנו ממשיכים בגמרא בתוך הסוגריים, דיאמר רב חמה בר חנינה, גדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהם, שנאמר, והיא הם קוברים איש, התנך מספר, זה היה אחרי מיטתו של אלישע הנביא, היו קוברים איש שהיה רשע, והנה ראו את הגדוד, וישליחו את האיש בקבר אלישע, וילך, ויגע האיש בעצמות אלישע, ויחי, ויקום על רגליו. רשי אומר, ויגע האיש בעצמותיו אלישע ויחי, ואילו בחייו, בחיי אלישע, כשרצה להחיות בן השונמית, הוא צריך לשום פיו על פיו ועיניו על עיניו ולבקש רחמים. וכאן במגע קטנה פתאום ומדובר פה על אישה אחרי מותו, ואחרי מותו הוא נגיד הצליח להחיות בן אדם, מה שהיה הרבה יותר קשה בזמן שהוא היה בחיים. נמשיך בגמרא. אמר לי רב פאפה לבית, ודילמה, מה שכתוב פה זה לא סממן או, 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 או עדות לכך על גדלות הצדיק במיטתו, אלא מה? לקיומי בי בירקת הדליהו, תכתיב, היינה פי שניים ברוחך אליי. אולי התחייה של אותו אדם זה פשוט לקיים ברכת אליהו, לא קשור ישירות לאלישע, אלא קשור לכך שאליהו בירך את אלישע, אליהו בירך את אלישע שהוא יהיה פי שניים ב, נגיד פי שניים מעצמו, מאליהו. וידוע שחייב להיות קיום של ברכתם של צדיקים. ואצל אליהו הוא החיה בן הצרפית, אלישע ידוע שהוא החיה בן השונמית, ואם אלישע יתברך בכך שיהיה פי שניים, אז צריך עוד תחייה, וזה זה, 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 זה הקיום של ברכת אליהו. אמר לי, אז אביי עונה, אתה רוצה להציע שזה לא משקף גדלות אלישע? אי הכי מה שכל האחיה הזאת, התחיית המתים של אותו רשע, זה קיום של הברכה של אליהו? אז אני עונה לך, זה לא יכול להיות. היינו דתניה, כאן בלשון תמיהה, היינו דתניה נגע באותו רשע שנקבר אצל אלישע ונגע בו, כתוב על רגליו עמד ולביתו הוא לא הלך. זה תחייה זמנית כזה, לכמה שניות הוא קם, התרחק מאלישע ונפל מת עוד פעם, אבל הוא לא הספיק אפילו להגיע לביתו. אם מדובר בקיום ברכה של אליהו, זו לא דוגמה של קיום ברכה, אם אפילו לביתו אותו שנהיה חי לא הצליח להגיע. אז מה כן, מה הסבר? זה בגלל שהצדיק אפילו למרות שמדובר במיטתו, גדולים הם במיטתן ובחייהן, ואותו תחייה לא היה קשור לאליהו, אלא קשור ישירות לאלישע, ואלישע דווקא במותו הוא הצליח לחיות בלי מאמץ. הגמרא שואלת, אלא במה יקיים? אז איפה היה קיום הברכה של אליהו? אמרנו שאלישע החיה את בן השונמית, איפה התחייה השנייה שאפשר להגיד זו קיום של ברכה ברכת הצדיק? תשובה, הקדם רבי יוחנן, ש ריפה אותו אלישע הנביא, שריפה צרת נעמן, שהוא היה שר צבאו של מלך ארם, שהוא היה מצורע ואלישע הצליח לרפות אותו, שהיא המצב של צרת שקולה כמת, שנאמר אנחנו רואים אצל מרים במדבר שהיא לקטה בצרת, כתוב אצל משה רבינו שהתפלל עבורה אל נא תהי כמת. אז רואים שהמצב של צרת זה מצב דומה למוות. אנחנו לא ניכנס במסגרת השיעור שלנו מה העומק וההקבלה, מה המשל פה, רק מספיק לומר שבזה שאם אלישע הצליח לרפות את נמן מצרתו, זו קיום הפי שניים ברוחך ש שבו אלישע יתברך מפי אליהו. יש לנו קטע בסוגריים, תשימו לב גם האורך של הסוגריים מסתיים בשתי שורות מסוף העמוד. בסוגריים אלו אנחנו כתבנו את ההערה בשוליים, סוגריים אלו מקיפים סדרה של מימרות של רבי חנינה, רק ההתחלה קשורה לגמרא שלנו, ולזה יש להיעזר בחיצים. יש לנו חיצים מצד הגמרא נראה עוד מעט מה הכוונה שלנו. הגמרא, אמר רבי יהושע בן נביא, למה נקרא שמן הקודניתא שהיו אצל רבי, למה הם נקראים ימין? אתם רואים את החץ פה ולמעלה, חץ גם כן, דרכם אנחנו מחברים בין המימרה הנוכחי, השמן, שם שלהם, שמה שהקודניתא, שהזכרנו אותם למעלה יותר, למה התורה קוראים להם ימים? רש"י מביא את הפסוק, אשר מצא את הימים. התשובה, שאימתם מוטלת על הבריות. דאמר רבי חנינא, מימי, כנראה מקונטקסט אמר, רבי חנינא היה לו ידיעה רחבה ברפואה. רש"י כותב, סליחה הייתי אומר יותר מדויק, רש"י כותב, רבי חנינא רופא היה. אז הוא אומר שמימי לא שאלני אדם על מכת פרידה לבנה וחיה, והוא המשיך לחיות אחרי שקיבל מכה מהפרידה לבנה. שואל דוגמה, וככה, אז הנה דרך היה, אנחנו רואים אנשים שקיבלו מכה מפרידה לבנה וממשיכים לחיות. הגמרא עונה, אימה וחיית, וחיית, הכוונה שאין המכה מתרפאת. המכה, או סימני המכה, נשארים עד סוף ימיו של האדם. אבל הגמרא שואלת, וככה זינה דמיצי, אבל רואים שיש רפואה, שכן מתרפים. הגמרא עונה, דחיברן ריש קראיו קרמינן. לא דיברנו, שאמרתי שלא, מימי לא ראיתי מכה שמתרפאת, לא מדובר בפרידות לבנות. מדובר בפרידות שראש רגלם בצבע לבן. אבל פרידות לבנות רגילות באמת כן, מכות שאנשים מקבלים מהם, אנשים, המכות האלו מתרפים. בתורה כתוב אין עוד מלבדו. מה רוצה התורה בזה? אמר רבי חנינא ואפילו כשפים. רש"י כותב, וזה מחזק את שיטתנו בעניין הסימונים, אין עוד מלבדו משום רבי חנינא נקט לה, ולכן אנחנו מסמנים את המימרות של רבי חנינא, את שמו במעוין. אז מה רבי חנינא רואה בפסוק? שאפילו כשפים, רש"י כותב, אפילו כשפים ארבע שורות מהסוף אינן מלבדו, כלומר שלא מדעתו, שאם אין גזירה מלפניו אין מריעין לא לאדם, אותם כשפים, כישוף, לא ישפיע על האדם. אבל זה לא סוף פסוק. ההיא איתתה תהווה כמעדרה למשקל אפרה מיתותי קראי דרבי חנינה. היה אישה שחיפשה ההזדמנות להוציא מתחת רגלי רבי חנינה אפר. הפעולה הזאת מאפשרת חלות הכישוף על אדם. אז קודם צריכים להוציא אדמה מתחת רגליו. אמר לה רבי חנינה, שם לב, הוא אמר לה, שקולי, קחי מה שרוצה, לא מסתיה מלתך, אין עוד מלבדו כתיב. לא יעזור לך כלום, כי אין עוד מלבדו, אם הקדוש ברוך הוא גזר, אז אני אסבור מה שאני צריך לסבור. אם הוא לא גזר כך, את בכשפייך לא תצליחי שום דבר. שואלת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפים? שמכחישים פמליה, זה לא טריקון, מכחישים פמליה של מעלה. רש"י כותב, כשפים, לא טריקון, מכחישים פמליה של מעלה, שלא גזרו על אדם זה למות, והוא מת על ידי כשפים. אז מה רבי חנינה עונה לאותה אישה, אותה מכשפה? מה הוא עונה לה? שלא יעזור לך? הנה רואים המילה כשפים היא נוטריקון שאומר שכן כשפים יכולים להשפיע. הגמרא עונה שני רבי חנינה, למה רבי חנינה ירגיש כל כך פתוח בעצמו? הוא שונה דנפישה זכותי, יש לו הרבה זכויות, ואותם זכויות שמיוחדים לרבי חנינה הם נותנים לו את התחושה שהכשפים לא יכולים להשפיע עליו כי הוא זה. אנחנו ממשיכים בגמרא, וגם רבי חנינה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה. המילה נוקף זה כמו כי יגוף שור איש, לתת, להקות או לדחוק. אז אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, שנאמר מהשם מצד הגבר כולנו. ואדם מה יבין דרכו? אמר רבי לזר, דם ניקוף, הנוקף שהזכרנו לפני שתי שורות, אז רבי לזר אומר שדם שיורד ממכה כזאת מרצה כדם עולה, יש לו כוח כפרה כמו דם של קורבן. אמר רבי, בגודל ימין ובניקוף שני, והוא דקעזיר לדבר מצווה. מה שנאמר פה שדם ניקוף מרצה, זה רק בתנאים האלו, שקודם כל מדובר בגודל ימין. רשי כותב, בפני שהוא נוגף בכוח ומצטער הרבה. ומה זה ניקוף שני? קודם שנתרפא הראשון, וגם בתנאי שזה קרה שהוא בדרך לקיים מצווה. ואז יש כוח כפרה או כוח ריצוי בדם הזה כמו דם עולה. אמרו עליו הרב פינחס בן יאיר, מימיו לא בצע על פרוסה שאינה שלו. בצע, אמרנו מקודם, ברכת המוציא, שלא רצה לאכול כזית משלחים, כך כותב רשי. מה עוד? ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו. עד כאן שירנו להיום.